קודם כל, סחתן עליכם, עלינו, שהגענו עד הלום. קודם יצא לשמוע חלק מכם בקבוצות ולהיזכר שוב כמה זה לא ברור מאליו לבוא לריטריט. בטח בפעם הראשונה, כשעוד לא יודעים על שומה ולמה התרגול הזה. ומה יצא לי מזה שאני יושב פה המון המון שעות בלי לזוז, השתעמם, מרגיש את כאבי הגוף. זה דורש מידה יפה של התמסרות ללא נודע, מוכנות להתנסות ולגלות בתנועה, וסבלנות שהיא מצרך נדיר בדורנו. אז טוב שאנחנו פה, וכשתרגלתי איתכם מדיטציה בהליכה בצהריים, לפני הצהריים, גם ככה הייתי עם התרגול שלי וגם הסתכלתי, ובאמת הייתי עם התחושה הזאת של וואו, אנחנו עושים משהו כל כך שונה מהמוכר, כל כך אחר. תחשבו, חבורת בני אדם הולכים לאט לאט בשקט ומקדישים את הזמן בהתבוננות פנימה בתודעה, ולא בלייצר עוד ולצרוך עוד ולהיות עוד כל מיני תארים. זה אומר משהו כבר על אומץ הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. טוב להיות בחברה כזאת. נראה לי שנקרא לשיחה הכל כלול. נראה לי שם טוב. בעצם הזמן הזה של השיחה עכשיו והשיחות בכלל, זה איזשהו גשר שמחבר בין מה אנחנו עושים פה או לא עושים פה יותר, מה קורה פה בזמן הזה של התרגול, ומה הדרך הזאת של הדרמה רוצה להציע לנו לחיים, איזה מתנות יש לה לתת לנו, תוך כדי ככה אני מקווה שנבין עם התרגול פה, שכל מה שנאמר פה בשיחות הדרמה, מה שאני אציע עכשיו כההנחיות הראשונות שהבודה הציע לנו לחיות לאורן, הם הרבה יותר מאיזשהו הגיגים פילוסופיים, או רעיונות יפים, אלא זה ממש דרכים להתאמן בהם, ולהתאמן ולהיות מיומנים ולהסתכל אחרת. ממש ההצעות שמוצעות פה בשיחה הן הצעות לתרגול, והן דרך חיים של להחליף מערכת הפעלה. יש ללמוד להחליף את מערכת ההפעלה שלנו ממערכת הפעלה שמייצרת עוד מתח וסבל, למערכת הפעלה שמזמינה אותנו לנקודות מבט, שאם נתאמן מהניסיון שלי ושל הרבה, להסתכל דרכן, דרגות החופש בחיים שלנו ילכו ויגדלו, וזה יקרה עם פחות ופחות מאמץ, רק מתוך ההרגל להסתכל אחרת על הדברים. זה מתנות פשוט מופלאות שהבודה הוריש לנו. אז כל מה שנאמר כאן, נאמר ברמת המקרו של להרחיב את המבט שלנו, וברמת המיקרו של ליישם כל רגע ורגע 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 שיש נוכחות, שיש ערנות. אני רוצה אולי ככה להתחיל מלחלוק איתכם איזושהי חוויה שהייתה לי שבוע שעבר. אני מלמדת כל מיני קורסים עירוניים של דרמה, מפגשים שבועיים. שבוע שעבר היה יום שלימדתי גם בבוקר, וגם בערב. ויש משהו נורא מרגש בלשמוע את התובנות של אנשים שפוגשים את התרגול פעם ראשונה. חלק זה אתם, לשמוע את התובנות בקבוצות ולשמוע פה ואת התובנות בקבוצות שאני מלמדת. ואיך הדברים ככה מחלחלים לחיים. אז בקבוצה בבוקר, עושה לפעמים תרגילים בזוגות והם מדברים ביניהם, ואז אני מצוטטת. חלק אהוב עליי. אז בקבוצה בבוקר מישהי שיתפה מישהי, שהתחילה לשים לב ככה לרגעים שבהם ביום יום יש שמחה ויש נינוחות ופתאום איזו התרגשות כזה והכרה תודה שבאה משום מקום. ולא רק שהתחילה לשים לב לזה, היא החליטה ככה ברוח התרגול גם לשתף בזה שהיא שמה לב. זאת אומרת, התחלתי להגיד לילדים שלי, וואו, אני מלאת שמחה מלהיות כאן ביחד עכשיו. ואז כזה אמרה, איזה גל של הכרה תודה שוטף אותי כרגע מזה שאנחנו פשוט חולקים את הזמן הזה. גם אמרה שהילדים שלה תהו מה קרה לאימא. אבל אני מניחה שהם הרגישו שזה נעים. ואני כששמעתי את זה אני מתרגשת בקלות. זה גל התרגשות שטף אותי, הייתי שם עם דמעות, מאיזה יופי, כמה מהר דברים מחלחלים והחיים יכולים לראות אחרת. ואז בקבוצה בערב הקשבתי לשיחה אחרת שהייתה, ומישהו שיתף, אני לא אכנס לפרטים, אבל הוא שיתף איך למעלה מ-30 שנה הוא אוכל את הלב בחרטות על מעשה שנעשה לפני 30 שנה. וזה גם ככה עשה לי רעד של עצב בלב, על איך חיים שלמים יכולים להיצבע בגוון של חרטה ואשמה. ושתי הקצוות האלה מספרים לנו על הקשת הרחבה שהמיינד הזה יכול לפגוש את החיים ואת העולם, ומתוך המפגש עם החיים והעולם להמשיך להוליד ולייצר חוויית חיים מתמשכת. ושחוויית החיים שלנו יכולה מאוד בקלות לנוע מלהרגיש כמו גן עדן ולהרגיש כמו גיהנום. תלוי באיזה תודעה אנחנו פוגשים את החיים. ומה שאנחנו עושים כאן זה לומדים לתת אמון ביכולת שלנו לפגוש כל רגע ורגע בתודעה שבוחרת מפגש מיטיב. ועל איך לטפח מפגש מיטיב כזה אני רוצה להרחיב היום. יש קשר הדוק בין המפגש המיטיב הזה לתנועת העצירה שאנחנו עושים פה. תנועת עצירה שיכולה לחלחל עוד ועוד לעומק, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה עוד יכול לעצור בתוכנו. יש דרשה יפה של הבודה, עם הסיפור מיתולוגי מקסים בעיניי, שבכך מסמל לתנועת העצירה, שמספר על המפגש שלו עם רוצח סדרתי בשם אנגולימלה. בטח חלקכם מכירים את הסיפור הזה, נכון? אנגולימלה, המשמעות של המילה, כן, זה מעלה, שרשרת כזאת, כמו שיש פה אנשים שעונדים, מאותרת בהמון המון אצבעות. ולמה קראו לאנגולימלה? כי בעקבות כל מיני דברים שקראו לו בחיים, הוא הפך לאיש מלא שנאה וכעס, ולרוצח סדרתי, והוא פשוט רצח כל אדם שהוא פגש בדרכו. ככה הדרשה אומרת, הוא רצח עשרות אנשים, ולמזכרת, מה הוא לקח? אצבע. אסף אותה על השרשרת, התעתר באצבעות האלה. ואז הסיפור אומר שככה הוא הסתובב בקרבת הכפר שהבודה שכן בו, לימד את תלמידיו, והבודה רצה לצאת לטיול, ואמרו לו, אל תלך לשם, אל תלך לשם ביער הזה, אנגולימלה מסתובב, זה מסתוכה נורא. והבודה יצא לדרכו, לא התרגש. הוא יוצא לדרכו, הוא הולך ביער, ובאמת אחרי כמה זמן, הוא בא במגע, ממרחק עם אנגולימלה, ואנגולימלה צורח לו כזה, אתה לא יודע מי אני? תעצור. והבודה ממשיך ללכת, ואנגולימלה ממשיך לרדוף אחריו. רודף אחריו, רץ אחריו, ככה הסיפור מספר שהבודה, אולי עם כוחות העל שהיו לו, הולך באותו קצב איתי, תשומת לב, מדיטציה בהליכה, אנגולימלה רץ ורץ ורץ ורץ, ולא מצליח להשיג אותו. הוא צועק אחריו, תעצור, תעצור. אז הבודה ככה מסתובב אליו בשקט, ואומר לו, אני כבר עצרתי. מה איתך? ובאותו רגע קורה משהו שקורה הרבה פעמים בדרשות. צ'צ'ינק! האסימונים נופלים, ואותו אנגולימלה מבין משהו משמעותי, והופך להיות תלמיד הדוק של הבודה, שאחר כך ככה כותב שירים יפהפיים על חמלה. המשפט הזה, אני כבר עצרתי, מה איתך? אנחנו לוקחים אותו כהנחיות מדיטציה וכאיזושהי שאלה שיכולה ללוות אותנו בעקבות לאור מה שפגשנו היום, ואני בטוחה שפגשנו היום כאבי גוף, נכון? כן, לא? תהנהנו, כי יש אנשים שחושבים, שזה גם הרבה מאיתנו, שהם היחידים שכאב להם היום, והם היחידים שחוו עייפות, והם היחידים שחוו חוסר שקט, וכל השאר הם בודות. ואנחנו האנשים האלה שחושבים ככה, ואנחנו האנשים שכואב להם ושעייפים ושחסרי שקט, כי זה מה שקורה ביום ראשון של ריטריט, כשאנחנו עוצרים והמערכת מתחילה להגיב לעצירה הזאת. ואז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, כשאנחנו פוגשים את התגובות האלה, מה עוד יכול לעצור? ואני רוצה רגע לשאול אתכם, מה לדעתכם הקשר בין מה עוד יכול לעצור להזמנה הזאת שאנחנו מדברים עליה, לחזור לגוף, לחזור לרגע הנוכחי? מה הקשר בין עצירה עמוקה, הולכת ומעמיקה, לבחירה להיות כאן ועכשיו? קחו רגע להרהר בזה. מה הרגע הזה מלמד אותנו על עצירה? ואם עכשיו, אתם יודעים, ממש כניסוי, אנחנו לשנייה אומרים לעצמנו, רק הרגע הזה, רק הרגע הזה, דבר אחר לא קיים מלבד זה. מה בתוכנו יכול לעצור? מה בתוכנו יכול להתרווח? גם אם זה לא במילים. גם אם אין לנו מושג. אז קראתי לשיחה הכל כלול, אולי בגלל שכל מה שאנחנו פוגשים ברגע הזה הוא התרגול שלנו. התרגול לעולם לא יימצא במקום אחר, מלבד במפגש שלנו עם החוויה הנוכחית. וכשהבודה התחיל ללמד את מה שהוא התחיל ללמד, שהוא הבין ככה היה לו את הלילה המשמעותי של ההתעוררות, הוא התחיל לחשוב איך הוא מציע את מה שהוא למד, הוא ארז את זה באותה אריזה שנקראת ארבע האמיתות הנאצלות, שחלקכם מכירים אותה, חלקכם אולי מכירים אותה היטב, ואני רוצה להניח אותה פה, וממיוחד גם להזמין את מי שכבר, אולי עברה לו המחשבה של been there, done that, אני יודעת מה זה ארבע אמיתות הנאצלות, משעמם. להזמין אותם, אני הייתי כזאת, אולי אתם לא, אבל אני הייתי שומעת שיחות דרמה שנים, במין כזה. שוב זה, הבנתי כבר את העניינים של הסבל, של האי נחת, next. וככל שאני מתבגרת, אני מתמלאת יותר ויותר ענווה, ומבינה כמה עומק אינסופי יש בהקשבה לטיצ'ינג הזה. אז מה ארבע אמיתות הנאצלות מציעות לנו? קודם כל, אני רוצה שתתייחסו אליהם כאיזושהי מפה מעולה לחזור הביתה. פוינטר נהדרים שמחזירים אותנו עוד ועוד ועוד פנימה אל אותו טבע בודה. שהזכרתי. אפשר להסתכל עליהם ככה, ואפשר להסתכל עליהם גם כתזכורות לאימון, לא כרעיון שמה, אלא כממש ערכת כיס כזאת שאנחנו לוקחים איתנו ומשתמשים בה בעת הצורך. האמת הראשונה אומרת, מה שיצא לנו ככה, השם רע לפעמים לתרגול הזה, זה את מה שאמרתי לפני רגע, זה שלהיות בחיים, להיות בת אדם, בן אדם, אומר שנפגוש אי נחת. אומר שיהיו רגעים כמו שהיו פה היום, שנפגוש חרדה, שנפגוש כאבים בגוף, שנפגוש לא בא לנו, שנפגוש בלבול. אומר שאנחנו בני חלוף, ומכיוון שאנחנו בני חלוף, זה יעורר בנו גם אי נחת סביב הידיעה הזו לפעמים. אומר שיהיו עליות וירידות בחיים האלה. ובעיניי להישיר מבט לאמת הראשונה וננשום אותה עמוק פנימה, זה שחרור עמוק. כי כל כך הרבה ממה שאנחנו עושים, ועל זה אני אדבר בהמשך בחיים, זה לנסות להעמיד פנים שאין אי נחת בחיים, או לחשוב שאם אני חווה עכשיו עייפות או שימום, או לא בא לי, או בא לי משהו אחר, זה לא כי זה חלק מהחיים, אלא כי מה?
אני לא בסדר.
אני לא בסדר. אני לא בסדר, או התרגול שלי לא בסדר, אם אני אעשה משהו יותר טוב, אז אני אתעלה על הסיפור הזה של אי נחת. כן, יש לנו, we wired deep in, לחשוב שרגעי האי הנחת זה הישרדותי. הם טעות במסלול. והם אומרים משהו לא בסדר עלינו, ושצריך לעבוד יותר קשה בשביל להיפטר מהם. ואז אנחנו מפספסים את האפשרות שהבודה הציע לנו, וזה להיעזר במיינדפולנס, להיעזר ביציבות תשומת הלב, שכבר יש לכולנו מספיק ממנה, תאמינו לי. ולהשאיר מבט לאותו רגע, לא כהחיים שלי כאי נחת, אלא להשאיר מבט לאותו רגע שבו אנחנו פוגשים אי נחת, ולהגיד, זה בסדר שזה מה שקורה עכשיו. זה חלק מהחיים, זה חלק מהתרגול, הכל כלול. עכשיו, מה אני יכולה ללמוד מהמפגש הזה? מה אני יכולה ללמוד על חופש? מה אני יכולה ללמוד על עיניים טובות? מה אני יכולה ללמוד על חמלה? ושוב, מה אני יכולה ללמוד על חופש? כי כל מפגש שיש בו סקרנות, שיש בו ערנות, שיש בו יציבות, מלמד אותנו, או לפחות יש לו את הפוטנציאל, ללמד אותנו על חופש באותה מידה. כל חוויה בחיים יכולה לתת לנו מתנות עמוקות של תובנות של שחרור. אין היררכיה בחוויות, זה ברור? פה. ואז אנחנו שוכחים את זה, והתרגול שלנו זה להזכיר לעצמנו את זה. אין היררכיות בחוויות. אין חוויה נשגבת שאני צריכה להגיע אליה יום אחד. העניין שלנו להתחיל להתעניין מה קורה פה. נגיד במילה על זה ככה, כי אני חושבת שזה מעודד. יש איזה סיפור על איזה תלמיד של הבודה, תלמיד אננדה, שככה מתלונן בפניו שהתלמידים שלו לא מרוצים ממנו, שהטיטינג שלו קצר מדי, ארוך מדי, והוא כל פעם בא ומתלונן וככה, אומר, אז תיקנתי ככה והם עדיין לא מרוצים, ניסיתי ככה והם עדיין לא מרוצים. והבודה אומר לו, לא משנה מה תעשה, יהיו אנשים שלא יהיו מרוצים ממך. אפילו בסיפורים ככה על הבודה, פוגשים, היו לו אויבים, היו אנשים שלא מרוצים ממנו. כן, זאת אומרת שיהיו רגעי חיכוך. זה חלק מהחיים. כשהבודה מדבר על האי נחת, כן, המילה היא דוקה, כן, בעיניי זה ממש ככה להסתכל על זה כאי נחת קיומית. הרבה פעמים אנחנו פוגשים את המילה סבל כתרגום לדוקה, וסבל זה נורא גדול. שוב, אני כאילו, כשתרגלתי בגיל 20, היה לי מלא סבל. זה לא שלא היה, היה מלא סבל, אבל כל פעם שפגשתי את המילה סבל, אמרתי לעצמי, אני כאילו, סבל זה גדול, זה לאחרים. פה אין סבל, כן? סבל זה אי נחת. סבל זה כל רגע של מתח, של חיכוך, של קיבוץ, של כאב. כן? ואז הבודה שהוא ככה מזמין אותנו להבין וללמוד את אי הנחת, מזמין אותנו להתחיל להתעניין מהי התנועה הפנימית. שמולידה את חוויית אי הנחת. אני גם אגיד שהוא דיבר על זה שיש אי נחת בלתי נמנעת ביותנו בגוף. יהיו מחלות, יהיה מוות, יהיה שינוי. ויש אי נחת דוקה דוקה, שתודעה מיומנת יכולה להשתחרר ממנה. ואנחנו פה מתרגלים את השחרור הזה, וזה מוביל אותנו לאמת השנייה. והיא השאלה, מאיפה נולדת אי הנחת הזאת, שאינה הכרחית? יש רגע ראשון כזה של לא נעים, קרה משהו לא נעים. אותו אי אפשר לקחת. אבל איך אנחנו פוגשים את הרגע הזה? קרן עוד תרחיב על זה, אני בטוחה, מחר ככה. אבל איך אנחנו פוגשים את רגעי אי הנחת? לשם אנחנו רוצים להביא את כל תשומת הלב שיש לנו, את כל העניין שיש לנו, ולסמוך על זה שיש מספיק תבונה ללמוד שם משהו. על ההרגל שלנו מול אי הנחת. שוב, הרגל הישרדותי ביולוגי עמוק. ומהו ההרגל שלנו מול אי נחת? השתוקקות. להימנע. שתי המילים האלה מכסות. את כל התגובתיות ככה. זה. אני רוצה שהרגע הזה שלא הייתה מחשבה יימשך, אני ממש לא רוצה להרגיש את השיעמום הזה, את העייפות הזה, ואני מתייחסת כאן בתרגול, אבל אתם יכולים לראות שהתנועה הזאת היא תנועה בלתי פוסקת. אני רוצה שהנעים יישאר, אני רוצה שהלא נעים ילך. זה built in, כן? שושנת ים שעושים לה ככה, מה היא עושה? אנחנו מתכווצים כשלא נעים. אנחנו רוצים להשאיר חזק חזק כשנעים. אז התנועה הזאת, שאפשר לקרוא לה ככה תנועת היחזות שהבודה דיבר עליה, תנועת ההזדהות, תנועה שמרגישה כשמשהו נהיה נורא דביק וצפוף, או נורא מקובץ ונוקשה, כי זה שני צדדים של אותו מטבע. על להחזיק חזק ברגע נעים, ועל להדוף ולהימנע מהלא נעים. והתנועה הזו מנהלת את חיינו באלפי צורות, וזה בסדר. זה אומר שאנחנו בני אדם. אבל זה גם אומר שגם באמת השנייה אנחנו יכולים להתעניין ולרצות ללמוד ולהבין, ובמקום להמשיך להתגלגל באיזה גלגל כזה שלא רוצה ולא רוצה ולא רוצה ולא רוצה והמון תגובתיות והמון מחשבות, מה לעשות במקום זה? חזרה לדרשה? לעצור. הרגע הזה שיש תשומת לב זה רגע של עצירה. וברגע שזה שיש תשומת לב, גם פה בתרגול ובכלל כדרך חיים, אנחנו רוצים ללמוד, להתעניין מה קורה שיש פה עכשיו מתח, מה קורה שיש פה עכשיו תגובתיות, מה קורה שעולה המחשבה שהלכתי לאיבוד ושמה שקורה פה זה לגמרי טעות, או שהחיים שלי יצאו ממסלולם. מכירים את המחשבה הזאת? משהו went really wrong, צריך לחשב מסלול מחדש, או שאני, כן, אחד מהדוקות הגדולות שאנחנו חיים בהם כחברה, זו התחושה שאנחנו ממש לא בסדר. יש לי נאומים חוצבי להבות על המגפה הזאת, כי אני חושבת שהיא באמת מגפה עצובה. אנחנו חיים בחברה, אפשר להסביר את זה בכל מיני הסברים, שגורמת לנו יותר ויותר ככה לדוקה העמוקה הזו של משהו פה לא בסדר. כן, אם אנחנו כל כך נפרדים וכל כך אינדיבידואליסטים, וכל אחד ככה צריך לדאוג לדבר הזה, אז גם כל האצבעות של הלא בסדר מתחילות להיות מופנות, לתקן, לשפר. ואז אנחנו באים לתרגול הזה, לתקן ולשפר, לצאת מפה עם איזה גרסה, לא? יופי. לצאת נשמחה, לצאת מפה עם גרסה משופרת של עצמנו. אז אני רוצה שתהיו ערים כשהדוקה הזו מופיע. של we want to be something else. גרסה יותר טובה של עצמנו. לראות שזאת התנועה הזאת של העדיפה. ומתי התנועה הזאת קורית? יש דוגמאות מהיום? באמת שאלה. כרגע שפגשנו את התנועה של השתוקקות. ארוחת ערב, אתה יודע, הכנות.
כן. רגע של צלילות.
רגע של צלילות, לרצות להחזיק בה. כן, אז התנועה של ההשתוקקות, משהו נעים, אני רוצה עוד מזה. ואז זה מתחיל לעשות דבר מוזר, ולייצר יצירים דמיוניים שלנו בעתיד. אני יושבת פה ואני חיה את ארוחת הערב שתהיה. זה כאן על הכרית. יש לזה המון הופעות אחרות ביום יום. אני חיה את חיי ואני מדמיינת מה יקרה כשאני אגשים איזושהי מטרה ואיזושהי חלום. ומתחיל להיפתח פער מכאיב שאני רוצה שנלמד להכיר אותו. פער מכאיב בין אני שחיה החיים כאן לבין אני ששולחת את עצמי לעתיד מדומיין שאיננו כאן. וככל שאני מתקיימת יותר ויותר בעתיד המדומיין הזה, איפה אני פחות ופחות מתקיימת? פה. ומה נשאר כאן כשהחיים נהיים שם? כאן נשאר הרבה פעמים לא מספיק. כאן נשאר מרמור, כאן נשאר חרדה, כן? כאן נשאר התחושה הזאת של חוסר שקט של לרצות את השם הזה. כן? והבודה דיבר על התנועה הזו כתנועת עצמה. תנהה, אנחנו צמאים למשהו, ואז אנחנו כל הזמן במרדף אחרי המשהו הזה. אז לפעמים המשהו הזה הוא מאוד ברור. חשוב, הרבה פעמים נותנים כזה דוגמאות נורא חומריות בשיחות דרמה. אז כן, לפעמים המשהו הזה הוא הבית, העבודה, הזוגיות שאין לי, להיפטר מהזוגיות שיש לי, כל מיני כאלה, ולפעמים הוא הרבה יותר מעודן. הוא האני, הבטוח יותר בעצמו, המשהו. כן? אבל כל עוד יש את המשוואה הזאת, ואנחנו לא ערים לה, אנחנו מוכרים את עצמנו נורא בזול. כי אנחנו מוכרים את עצמנו לאשליה שאיננה קיימת, ואנחנו פותחים עוד ועוד את הפער הזה, ואם נוצרת ההתניה הזאת של אם אז, אפילו אם זה ארוחת ערב, כן? אז זה קטנצ'יק, אבל זה קורה, אנחנו רוצים להכיר, כמו להכיר את זה בארוחת ערב, אותו דבר אנחנו נפגוש את זה בחיים, זו אותה תנועה. כשנולדת המשוואה של אם אז, אז כאן לא מספיק. וכשכאן לא מספיק, נהיה עצוב, נהיה כואב, נהיה חוסר ביטחון, ואנחנו מפספסים את האפשרות להבין וללמוד שהמפגש עם הכאן הוא כל מה שיש. אני יכולה לחשב מיליון מסלולים על העתיד, אין לי מושג מה יהיה בו. אין לי מושג מה יהיה בו. זה בסדר לרצות, כן? הרבה פעמים עולה השאלה, אז מה? אז אסור לרצות, אז אסור לשאוף. זה נפלא לרצות ולשאוף, זה נפלא שיהיה לנו חזון. אם לא היה לנו חזון לחיות לאור, לא היינו מגיעים לתרגל דרמה. כן? זה חזון די אמביציוזי דרמה. זה נפלא שיש לנו השראות ומגדלורים לחיות לאורם. מה שפחות נפלא זה שאנחנו שולחים את עצמנו בהולוגרמה למחוזות אחרים ומאבדים קשר עם מה שקורה פה. ואז נולדת תחושת השניות, הנפרדות. אני כאן נהיית שניים. אני והמחשבה על העתיד. והפער הזה הוא זה שאנחנו כמהים אפילו בלי לדעת לסגור. כי כשאנחנו מדברים על הרצון העמוק שלנו לשקט, זה לא שקט מלאכותי שנשיג מזה שנתרכז חזק חזק בנשימה. זה שקט שמושג או הטעם שלו, אנחנו מכירים את הטעם שלו, לא היינו פה אם לא היינו מכירים הטעם שלו, זה הטעם של הרגעים האלה שהפער הזה נסגר, mind the gap. המשוואה הזו הצטמצמה, כשאנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים, המשוואה הזו נעלמת, תחושת הזמן פתאום מתפוגגת, אנחנו בבית. זה הטעם שאנחנו קמאים אליו. גם הבודה בתרגול שלו תרגל הרבה זמן, כל מיני תרגולים, אז נפל לו הסימון שהוא נזכר בעצמו בתור ילד. פשוט יושב מתחת עץ התפוח, כנראה שזה היה תפוח, שומע את העלים ברוח, נח, ומרגיש שהכל בסדר. פשוט מרגיש שכרגע, לא יודעים מה יהיה אחר כך, כרגע זה בסדר להיות פה. סגירת הפער הזאת זה למידה של סביעות רצון. כן, תחשבו על המילים האלה, אני מתה עליהם. סביעות רצון. רצון שבע. גם אם אני שואפת, גם אם יש לי כוונות, האנרגיה הזו של הרצון הבלתי פוסק למשהו אחר, מחלה את כוחותינו. אנחנו מגיעים כאן ככה לאמת השלישית. אני שפגשתי ציטוט נחמד של אג'ן טג'ניה. אני אומרת את השם שלו נכון, קרן? חוקה. אני לא שומעת. זה קרוב. הוא אומר ככה. בבקשה אל תעשה או אל תעשי את הטעות לחשוב שיש שם בחוץ אובייקט טוב יותר ממה שאתה חווה ברגע הנוכחי. מה שחשוב הוא שהתודעה ערה ויודעת. מה שעוד חשוב זה איך התודעה משקיפה ומתבוננת בחוויה. אז איך אנחנו רוצים להשקיף ולהתבונן בחוויה? אם לא דרך התנועה הזו, שעושה ככה כל הזמן, ואי אפשר לנשום, אנחנו רוצים לפגוש את החוויה דרך הנחת רווחה עמוקה. ברגעים של המתח, איך זה ככה שהלב תודעה שלנו לוקחים איזה הנחת רווחה עמוקה ומוכנים לעשות ככה, לקחת את הסיכון ולעשות ככה. כן, התנועה שהבודה דיבר עליה כאמת השלישית. ההפסקה של התנועה הזאת, ההרפיה, אני ככה אוהבת להתייחס לזה כשמיטה. המילים האלה שאנחנו מכירים, letting go, הם קצת מטעות. אנחנו לא צריכים לעבוד קשה to let something go. אנחנו פשוט רוצים להתעניין באפשרות לבחור בחירה מושכלת ומלאת אמון, וזה לבחור בעצמנו, עכשיו, בהווה. ולבחור בחירה משכילה ומלאת אמון, לדעת שאנחנו יכולים ברגע הזה להתבונן קצת אחרת בדברים, באופן שיביא מידה של רווחה. אז אנחנו בעצם נהיים מומחים ומומחיות, ולזהות איפה התכווץ לנו, ומה בתוכנו יכול להישען אחורה ולנוח. ממה אנחנו יכולים עכשיו להרפות? כן, השאלות שהבודה מציע לנו זה במה אנחנו נאחזים, במה אני נאחזת עכשיו, ואיך אפשר להרפות. וכשאנחנו שואלים את השאלות האלה, זה ממש בסדר אם אין לנו תשובות ברורות. אני אגיד את זה כל הזמן פה ככה, אנחנו לא צריכים סימני קריאה. אנחנו צריכים להתעניין. כי מה שלמדנו לעשות, זה לשפר ולתקן. וכשאנחנו משפרים ומתקנים, אנחנו כל הזמן מפצלים את עצמנו לעוד ועוד גרסאות של עצמנו. It's never ending. התנועה שאנחנו מתרגלים פה היא תנועה הפוכה, היא תנועה רדיקלית. מעולם השיפור המעייף, וזה לחזור הביתה. להניח. להניח מהצורך להיות יותר, להניח מהצורך להיות פחות, להניח מהצורך אפילו להבין לאן התרגול הזה לוקח אותי, לטובת ההתעניינות, מה קורה עכשיו? ומה בי עכשיו יכול להתרווח עוד קצת? אולי זה עוד נשימה עמוקה, אולי זה איזה חיוך כזה של שעשוע, מאיזה רצינות תהומית שנהייתה, להיות מאסטר בתרגול, וזה קורה לנו מלא. אנחנו רוצים לעשות את זה טוב. אז כזה אנחנו יושבים פה כבר, אנחנו יודעים, קיבלנו כלים, יאללה, לעבודה. איזה תודעה זו? משתוקקת. ואחד הדברים הכי מתוקים שאני למדתי על תודעה אסופה, על סמאדי, זה שהוא לא פרי של מאמץ של השתוקקות. הוא פרי של הרפיה. כי האמת היא שהתודעה שלנו אוהבת להיות בבית. זה נעים לה להיות בשקט. זה הטבע שלה. להתרחב, להתפשט אל האין סוף. היא לא צריכה אותנו שנתאמץ כדי שהיא תהיה משהו. היא מזמינה אותנו לשמוט כל מיני אשליות על מה אנחנו צריכים להיות ולאן צריך להגיע. לזכור שזה סיפורים, בועות סבון באוויר, דמיון לעתיד. ולהתעניין בשאלה הפשוטה הזאתי. איך אני פוגשת את הרגע הזה? איך אני מביאה אליו סבלנות, עיניים טובות, כף יד פתוחה? אז אולי זה נשמע פשוט כשאומרים את זה ככה, אבל כולנו יודעים כמה זה לא פשוט וכמה זה מבלבל וכמה לפעמים אין לנו מושג מה קורה פה. אנחנו יודעים שיש פה מתח. אנחנו יודעים שיש פה סמטוחה. אנחנו יודעים שכנראה שאני אחוזה בכל מיני רעיונות. אין לנו ממש מושג מהו. אני כל פעם הייתי מופתעת מחדש, איך ככה ריטריט אחרי ריטריט אחרי ריטריט, הימים הראשונים, שטף של אורחים, עייפות, אולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה ככה, אולי חלקכם מכירים את זה, לי היה את המקום הזה של, אמרתי את זה בקבוצה, זה הרגיש כמו מין, באליסה בארץ הפלאות, ההוא שכל הזמן מצביע לכיוונים אחרים, כאילו שזה קול בראש אומר, לא, תנסי את זה, לא, תנסי את זה, לא, תנסי את זה, כזה שולף את כל הטריקים מהכובע, איך התרגול יעבוד? מלא מלא רעש, ואז אחרי כמה ימים, פתאום איזו הרפאיה כזה, יום, יומיים על הקרית, שלושה, אז כזה, זה מה שזה היה. פשוט ממש רציתי להגיע לאנשהו. אנחנו פותחים את המשוואות האלה של להגיע מ-A ל-B, בלי סוף. כי זה מה שהמיינד עושה. כן? בואו נשים את זה על השולחן. היכולת של המיינד, יכולת החשיבה שלנו, התפקיד שלה זה שנגיע מכאן לשם. שיהיה לנו אוכל על הצלחת. התפקיד שלה זה, הוא תפקיד הישרדותי. זו חשיבה עובדת באופן לינארי. היא חושבת בהשוואות. אני משווה את התרגול הזה לתרגול בריטריט הקודם. דרך אגב, הרבה פעמים שאנחנו משווים את התרגול הזה לתרגול בריטריט הקודם, בואו נהיה כנים עם עצמנו, ההשוואה הולכת מהישיבה הכי פחות נעימה שיש לי היום, ביום הראשון, לישיבה הכי שמימית שהייתה לי בריטריט, הכי שמימי ביום האחרון, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, הריטריט הזה לא מצליח. אז בואו נהיה כנים שתנועות ההשוואה האלה קורות, שאם אז הזה נפתח לנו, בעצם מה שקורה זה שעכשיו לא מספיק נעים, שעכשיו לא נוח. אז זה אופן שאנחנו נדבר על זה עוד הרבה, האופן שאנחנו רוצים ללמוד להקשיב למחשבות שלנו, זה לשמוע מה הן מספרות לנו על הרגע הזה. איך כל מחשבה, איך כל חוויה יכולה להחזיר אותנו הביתה. אם נהיה קצת פחות מוקסמים מהסיפור, אם לא נחיה את ארוחת הערב, או את בן הזוג האידיאלי, או את הריטריט. אני היה לי סרט עם הריטריט האידיאלי. הייתי יושבת פה בשנות ה-20 שלי, ריטריטים רבים, וכשהיה לא טוב, הייתי מפנטזת, אני אסע להודו, אני אשב חודשיים, ואז זה יקרה. כשהיה טוב, הייתי מפנטזת שאני אסע להודו ואשב חודשיים, ואז הטוב הזה יעמיק. כן, אז כל אחד מאיתנו והמשהו הזה ששם אנחנו שולחים את עצמנו, פותחים את הפער ושוכחים שהחופש הוא כאן. אז לראות את התנועות האלה עם המון המון שעשוע, זה מה שהתודעה עושה. התנועה שלה להחזיק חזק ברעיון, במשהו, בדימוי עצמי, היא תנועה בילט-אין. וזה לא שנצא מפה מהריטריט משוחררים מהחסויות, אלא שנצא מפה מיומנים עוד בגמישות הזאת, של לזהות שאופ, נסגר פה איזה אגרוף על רעיון, על חוויה, על בלי, על לא בלי, ואפשר להניח לאגרוף הזה. כן, זו תנועה דינמית. אופ, אופ. אופ, להיזכר, לשכוח. להיזכר, לשכוח. כזאתי, כן? ואנחנו רוצים לאהוב את התנועה הזאת. ובגלל זה אנחנו גם רוצים ללמוד לאהוב את כל מה שקורה, הכל כלול. המפגש עם רגעי החיכוך, כן? המפגש עם האמת הראשונה, עם אי הנחת, הוא זה שמאפשר לנו ללמוד על הרפיה. רגע של חיכוך, הוא רגע שמלמד על האפשרות להרפות. בלי רגעי קושי ואי נחת לא היינו פה. בלי רגעי קושי ואי נחת לא היינו יכולים להעמיק עוד לעומק הלימוד של מה זה להרפות, מה זה להרפות, מה זה להרפות. מה זה להסכים לפגוש ביציבות את מה שקורה עכשיו, ולשם כך המיינדפולנס שאנחנו מתרגלים כאן. כן? האיכות של המיינדפולנס, של תשומת הלב, היא איכות שומרת. הבודה נתן המון דימויים יפהפיים על האיכות הזאת, לא להיום, אבל אחד מהדימויים האלה זה באמת ככה, כאם אנחנו זה עיירה, עיר, מוקפת חומה, וכל אחד מדלתות החושים שלנו זה כניסה לחומה, כן? מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו חושבים, דלתות כניסה לעולמנו הפנימי. באמצע העיר יש מגדל, ובראש המגדל יושב אדון מיינדפולנס, ושם לב מה קורה, ויכול לבחור את מי להכניס, את מי לא, איך לפגוש את האורחים שמגיעים, איך גם לתת להם ללכת בבוא העת. כן, אז כמו שחברה טובה ואהובה, שאינה איתנו יותר, אמרה פעם, כשאנחנו מרפים, אנחנו לא מרפים אל תוך וקום. כל פעם שהאגרוף הזה נפתח, שכף היד נפתחת, אנחנו מרפים אל תוך מרחב עמוק שקיים בתוכנו. אנחנו מרפים אל תוך עוד שקט, אל תוך עוד תודעה שאינה רוצה משהו אחר. אנחנו מרפים אל תוך שביעות רצון. אנחנו מרפים אל תוך איזו תחושה כמעט נרמזת של שייכות גדולה. כן, כשאנחנו פחות אחוזים פה, בקטן הזה, ונהיה איזה רגע מתוק כזה של הרפאיה, לפעמים זה מרגיש כמו שהמזגנים פוסקים פה פתאום. אנחנו מרפים לתוך מרחב, והמרחב הזה באופן אולי מסתורי, מתמלא באיכויות טובות. הוא מתמלא באכפתיות, הוא מתמלא בחמלה, כי הם קיימים כאן כולם. אז כשהאבק מתנקה, הן פשוט מאירות דרכנו, עוד ועוד. זה התנועה של הטיפוח בין היתר, לשמוט את מה שלא מועיל ולתת ליופי הטבעי שקיים בתוכנו, להעיר, ואולי כבר ראיתם את זה טיפה היום. עם כל העייפות, עם כל חוסר השקט, משהו בהאטה היום פתאום אפשר שהמבט יתעכב על חתול, על הפרחים היפים פה בחוץ, על איזה רגע כזה של מגע, של כף רגל. פתאום מפתח מרחב שיכול להתחיל לשים לב יותר לנעימים הקטנים שהם לא שם, הם פה. האמת הרביעית שבה אנחנו עוסקים כל הרטריט הזה מספרת לנו שיש דרך שלמה להתאמן בה ולטפח את התודעה הזאת, תודעה המרפא, הפתוחה, השומטת. וכל מה שאנחנו עושים פה, כל התרגול שלנו, כל מה שנדבר בו, וכל מה שלא נספיק לדבר בו, כל הדרמה כולה מציעה לנו את הדרך הרביעית, דרך שמונת הנתיבים שחלקכם מכירים. ומה שזה אומר לנו, שזה אימון לכל החיים. שזה לא הוקוס פוקוס, אבל שזה אימון מתגמל בזמן אמת. כן, מצד אחד ארבע אמיתות זה אימון לכל החיים, ומצד שני זאת הערכת קיט שאנחנו יכולים ליישם כל רגע ורגע. הנה היא נחת. מה המקור שלה כרגע? איך אני לוקחת נשימה עמוקה, חוזרת הביתה, פוגשת בידידותיות ועיניים טובות את המתרחש עכשיו, זוכרת שהוא חולף ומשתנה, ואז אני מיישמת כל רגע בקטן את כל האמיתות כולן. אז הדרך שלנו היא דרך של אומץ לב, דרך מלאת לב, כי השאלה הזאת היא איך אני פוגשת עכשיו, איך אני מרפא עכשיו, היא שאלה שמזמינה אותנו לפעמים לעדינות ולאמון ולקבלה שאנחנו לעתים עוד לא התאמנו בהם מספיק. אני מזמינה אותנו להרפות את השרירים המוכרים של נעבוד קשה ואז נצליח, ולגלות שרירים חדשים שהם כזה עדינים יותר, הם יושבים פה באזור הלב. והם שרירים שכשאנחנו מתאמנים בהם ומגלים אותם, מלמדים אותנו המון על עוצמה פנימית. עוצמה שהיא עוצמתית יותר מכל כאלה שרירים. עוצמת המפגש היציב והכנה והפתוח. ליאונרד כהן, מורה דרמה, דגול, נכון? רק להזכיר אותו עושה כזה טוב בלב. יש משפט שהוא אומר, "The true victory is the victory of the heart over greed, hate and delusion." שמה כמו הבודה. אני מצוטט את זה בשיר ש... חשבתי להקריא לכם גם שיר, אבל נראה לי ש... אני תמיד עושה את זה. זה כזה טיזינג ואז כאילו... אולי אני עושה את זה כי אני רוצה להקריא שירים. אז אני אקריא לכם את השיר הזה לסיום. זה הזמנה להיזכר שהכל כלול. שהדרך עצמה... היא החופש, היא לא אי שם במקום אחר. השיר הזה שבטח חלקכם מכירים, נקרא איתיקה, המסע לאיתיקה. הוא לא קצר, אפשר גם ככה לעצום עיניים, להקשיב מה שבא לכם. הוא בלשון זכר. כי תצא בדרך אל איתיקה, בקש כי תארך דרכך מאוד. מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת. אל תראה את הלסטריגונים ואת הקיקלופים. אל תראה את פוסידון המשתולל. לעולם תמצאם בדרכך. כל עוד מחשבותיך, סליחה, לעולם לא תמצאם על דרכך. כל עוד מחשבותיך מורמות ורגש מעולה מפעים את נפשך ואת גופך מנהיג. לא תתקל בלסטריגונים ובקיקלופים ולא בפוסידון הזוהם, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. שאל כי דרכך תארך מאוד, כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה ובפליאה רבה כל כך אל נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר תאגון תקנה סחורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר והבנה. ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בשמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד, ללמוד מאלה היודעים. וכל הזמן בקש באיתיקה, כי ייעודך הוא להגיע שמה. אך עליך להכיש את מסעך, מוטב שימשך שנים רבות, שתגיע אל האי שלך, זקן ועשיר בכל טוב. אז בואו נשב רגע בשקט, תן למילים לשקוע. Thank you. ניתן ונמשיך לצעוד באמון, בבטחה, בסקרנות אין קץ, במסע הדרך. תודה על ההקשבה ועל היחד שלנו. נתחיל להרגיש מוכר, נחמד. נצא עכשיו להליכה של 25 דקות מאמון על הפעמון. אז בערך בתשע, תצלצלי? או בחמישה לתשע. ואני אפגש פה בתשע לתרגול.